שלום וברוכים הבאים לפודקאסט מספר 48 של רוורסים פלטפורמה.
אתם ברוורסים פלטפורמה, כן? לא, אומנם זה לא הכל של רן, אבל
בוחנים בנאדם חדש לצוות.
יש לנו אודישן.
זה הכל שלי. אז זה היה אייל סלע. שלום אייל.
שלום.
נמצאים בחדר רן, אורי ואייל, אייל מאיגוד האינטרנט הישראלי. בא לדבר גם על הארגון וגם על ה-W3C, על איך יוצרים תקנים, איזה תקנים חדשים ומעניינים יש בתנו, וכל הדברים אחרים שקשורים לאינטרנט. אז ניתן אייל ככה להציג את עצמו ואת העבודה שלו בארגון, ואחר כך ניכנס לנושא.
אוקיי, אז קוראים לי אייל סלע, אני מנהל פרויקטים באיגוד האינטרנט הישראלי. במסגרת התפקיד שלי אני אחראי על כמה פרויקטים שביניהם נמצא הפעלה של משרד ה-W3C הישראלי. זה בכפוף לדוקטור ישע סיוון שראיינתם אותו בעבר בהקשר של פרויקט אחר של הכל קורה שלנו לפרויקטים של קוד פתוח. פרויקט נוסף מעניין זה הקמה של מאגר נתוני אינטרנט בישראל, שבו נתונים בעצם על שימוש באינטרנט בחברה הישראלית, על כל מיני היבטים שלה, עבודות מול ממשלה למשל, כספים, תעבורה, דברים כאלה. אנחנו בשלבי איזום של המאגר הזה, ועוד כל מיני פרויקטים מעניינים אחרים.
אז W3C הישראלי, קודם כל בוא נגיד מה זה W3C בגדול, ואז ספר מה עושים ב-W3C ישראל.
יפה, אז בואו נתכנס להגדרה. א', W3C זה ארגון בינלאומי שמפתח פרוטוקולים וקווים מנחים לרשת. עכשיו כשאני אומר רשת, זה ה-World Wide Web, זה לא האינטרנט בכללותו, וזה הבדל מאוד חשוב בעיקר בהקשר הזה.
מה ההבדל?
ההבדל זה שהאינטרנט זה התשתית שעליה, כאילו התשתית שלה, שמחברת למחשבים בעצם, זה רשת של מחשבים,
הפרוטוקולים
וכדומה, והרשת זה ה-HTML, זה הדפים, דפי...
זה המידע.
כלומר, לצורך העניין, אימייל זה לא בכלל.
בדיוק, האם רק בשביל ככה לקבל תמונה, האינטרנט קיים משנות ה-60, הרשת, הווב, כשאני אומר רשת זה ווב במקרה הזה, משנות תחילת שנות ה-90, בסדר?
כן, כלומר, בגדול דברים שנכנסים לתוך הבראוזר, זה גם מפרסית, דברים שמחוץ לבראוזר.
בדיוק, למרות שהיום כבר זה מתחיל ככה לגלוש החוץ, הם גורמי ווידג'טים ודברים כאלה, אבל כן, זה הכוונה כאן, זה הבדלה חשובה.
אוקיי, אז ה-W3C העולמי מה הוא אחרי לתקינה, לקידום?
אוקיי, אז רק אני עוד אגיד שה-W3C, המשמעות של השם זה World Wide Web Consortium, זה ה-W3C. ומה שהוא עושה בעצם, כן, זה תקינה ופרוטוקולים של הרשת. אוקיי, זה מה שהוא עושה בעצם. יש גם איזה שתוצרים.
בוא ניתן דוגמה, למשל CSS.
CSS, HTML, OWL, שזה תקן של הסמנטיק ווב, SVG, קווים מנחים לנגישות ברשת. כל זה זה תקנים של ה-W3C.
אז ה-W3C יש סניפים בהרבה מדינות?
יפה. אז המבנה של ה-W3C זה, הוא מתארח בשלושה מקומות עיקריים, שזה ב... ארצות הברית, יפן וצרפת, ועוד יש לו עוד משהו כמו 19 משרדים, שזה נציגויות במדינות אחרות בעולם, ואחת מהם זה בישראל.
אוקיי.
אז זה נקרא בעצם משרד ה-W3C הישראלי.
אז מה עושים במשרדים האלה? מה עושים בישראל בעצם?
יפה. אז המטרה של המשרדים זה בעצם להוות נקודת קשר של ה-W3C באזור ממש הגיאוגרפי שבו הם נמצאים. אחת הערכים הבסיסיים של W3C זה גלובליות וקונסנזוס, בעצם זה הערכים שלו, ואז בעצם כדי לעשות את זה הוא ממש רוצה שיהיה לו ייצוג פיזי כדי לקשר בין הקהילות בארץ.
גלובליות אי אפשר לעשות מארצות הברית ומצרפת,
אפשר לעשות, צריך לפזר את זה עם כל ה... אולי אירוניה שכאן שאתה באינטרנט, אתה חייב עדיין פיזית להיות במקומות כדי להתקשר עם האנשים.
כן, בסדר, תשמע הגיוני.
יפה,
אז מה, איזה דברים ספציפיים נגיד?
יפה, אז א', המטרה של ה-W3C בארץ זה להיות הנקודת קשר לאוכלוסייה בארץ, בכל סוג של אוכלוסייה שפונים אליה, זה הרבה פעמים יהיה אוכלוסייה של מפתחים ובוני אתרים, אבל לפעמים זה יכול להיות בהחלט גם מקבלי החלטות, בעלי אתרים ברמה גבוהה יותר, שצריכים לדרוש את למשל תקן של נגישות, שאתר יהיה תקין ועוד כל מיני דברים כאלה. אז זה דבר אחד. הדבר השני זה בעצם שאנחנו, התהליך של יצירת תקן הוא מעורב בהרבה מאוד קונסנזוס. יש הרבה בעלי עניין מן הסתם לכל תקן, ואז אנחנו בעצם רוצים להביא את המשוב מהארץ, ממש מהאוכלוסייה בארץ שהיא מומחית בנושאים האלה, להביא את המשוב הזה ל-W3C העולמי.
אז W3C זה W3 קונסנזוס?
יכול להיות, כן.
כן, זה שלוש מדינות לקונסנזוס, ארצות הברית, צרפת, יפן.
יש לאחרונה הרבה מאוד באז על דווקא סביב הספר של סטארט-אפ ניישן.
כן.
אתם מכירים?
כן.
כמה ישראל היא דומיננטית?
מה, אנחנו מרכז העולם, אז אתה יודע.
כן.
היום, אוקיי, א', אני רק אגיד בשביל שתבינו את המבנה, ה-W3C, המשמעות של המילה קונסורציום, זה איגוד של חברות. אז ה-W3C מורכב מ-350 ארגונים היום, שכל ארגון בעצם יכול להצטרף, יש לזה כאילו עלות כספית שנתית, אבל כל ארגון יכול להצטרף לזה. ובארץ יש כרגע רק את איגוד האינטרנט הישראלי כחבר ב-W3C, שהוא בעצם מפעיל את משרד בארץ. זה לא אומר שזאת הדרך
הוא נציג כאילו כאחד מה-350 האלה?
הוא נציג, זה כאילו דה פקטו הוא הנציג בגלל שהוא היחיד שבארץ חבר, אבל אם יהיו עוד אז הם יהיו, כלומר, לא יודע בדיוק נציגים אלא פשוט פעילים חברים באיגוד.
בשאר העולם זה חברות מסחריות שחברות?
לא, גוגל היא חברה.
גוגל היא חברה, מייקרוסופט חברה, HP, IBM וגם עוד הרבה חברות כאילו פחות מעשה מוכרות, יותר ממוקדות בתעשייה.
אוקיי, כשהאינטרס של חברות כאלה זה יכולת להשפיע על
התקינה. זה יכולת להשפיע, לפי שאני רואה את זה גם אתה מקבל שם מידע מאוד מוקדם על דברים שעובדים עליהם, על תקנים ודברים שעובדים עליהם לעתיד. אז אני אישית רואה את זה כאילו יכולת אסטרטגית מאוד חשובה, אבל
כל אחד... חוץ ממך בישראל יש עוד אנשים שבעניין של W3C?
כל אתר בעצם שאתה בונה הוא איזשהו סוג של בעניין של W3C, תסתכל בקוד המקור, אתה תמצא את המילה הזאת, כי התקנים של האתרים הם מבוססי W3C. עכשיו, עד כמה אתה מכיר את זה ועד כמה אתה יודע מה זה אומר, זה מן הסתם משתנה. אתה יכול כמובן לא להכיר את זה בכלל. ההכרה של המילה W3C של הארגון היא לא קריטית אולי כדי לבנות מן הסתם אתרי אינטרנט ודברים כאלה, אבל יש לזה חשיבות בהיבט של כמה אתה נכנס לעומק. אז אם אתה רוצה לדעת באמת מה חשוב ואיפה הדברים, זה יגיע משם. עכשיו, באופן ספציפי במשרד הישראלי יש אותי ואת דוקטור ישע סיוון שהוא מנהל המשרד, ועוד כמובן הוובמאסטר שלנו, רני עינב, שהוא אחראי על כל האתר והנגישות. ויש אנשים כמובן בארץ שעוסקים בזה בכל מיני תחומים.
לא ברור לי פשוט, אתה מערבב בין ארגון האינטרנט ל-W3C.
אוקיי, אחלה. חשוב מאוד, הפרדה מאוד גדולה. יש שני ארגונים שונים, ה-W3C, שזה ה-World Wide Web Consortium, ואיגוד האינטרנט הישראלי, שבאנגלית זה ISOC, Israel Internet, כאילו בארץ זה Israel Internet Association. שני ארגונים שונים. במקרה בארץ, מי שמפעיל את ה-W3C זה איגוד האינטרנט הישראלי. אוקיי, הפרדה מאוד חשובה כמובן. כשאני אומר מי נמצא במשרד הישראלי, זה אכן אנשים שהם באיגוד האינטרנט הישראלי, והם בין היתר עובדים על זה.
אז עד עכשיו עשינו את כל התשתית. עכשיו בואו נדבר על כל הבאזוורדס. אז עכשיו כל הדברים על הלוח, ונשאר HTML5, מושל דמל, סמנטיק ווב, RDF, לא נבחר נושא?
אני אומר שאפשר לפי הסדר. אתה יודע מה? אפשר להתחיל מהמושן ML, זה נראה לי נושא פיקנטי שאף אחד לא
קבל מכיר. אוקיי, מושן ML.
המשמעות של זה זה Emotion Markup Language.
כמו שיש XML, יש HTML, יש גם Emotion.
בדיוק, שמבוסס על אותו עיקרון.
אוקיי.
א', זה איזשהו תקן בתחילת דרכו. שווה שניכנס לך גם באמת לתהליך של יצירת תקן, זה נושא גם מאוד מעניין וגם שווה להכיר אותו. זה תקן
ש... בגלל אתה אומר יותר, לא צריך לחבק, לא צריך לחייך. יש עכשיו שפת
מרקה. כן, כמו שהיום אתה לא צריך תמיד להיפגש עם אנשים, אז תביע את הרגשות ברשת.
מעניין זה, כשימציאו את התקינה לריח, באינטרנט, זה יהיה סמל אמל.
פלא, איזה דברים עובדים עליהם. אז ה-Emotion ML בעצם זה עוד לא תקן, זה בתחילת דרכו, כלומר זה טיוטה ראשונה התפרסמה לפני בערך 3 שבועות, אפשר לקרוא את זה גם באתר, אני כתבתי על איזה סקירה קצרה באתר של W3C הישראלי. מה שבעצם זה בא לתת פה מענה לטכנולוגיות שכבר היום קיימות, שהן מתעסקות ברגש וברגש של אנשים. למשל, אם אתה מתקשר למרכז שירות ואתה מדבר בטלפון, אז יש טכנולוגיות שיכולות לזהות את ה... כמה אתה עצבני, כמה אתה, איך אתה מרגיש בעצם, ולפי זה לתת לך איזשהו מענה שונה אולי. או רובוטים כאלה, אם שמעתם, חברתיים, שמקבלים אנשים. כלומר, יש טכנולוגיות היום שכבר יודעות להתייחס לרגשות של אנשים, והתקן הזה, מה שהוא בא לעשות, זה בעצם לתת איזו שפה אחידה שתוכל, יש כאן בעצם 3 סוגים של שימושים. א', לעשות פירוש של הדף שלך, נניח אתה מציג תמונה בדף, בדף אינטרנט שלך, אתה תוכל לכתוב
איזה רגשות מובעים בתמונה הזאת, למה היא קשורה ומה העוצמה שלה למשל.
אני מכיר לפחות שתי חברות שמתעסקות בחיפוש, אפשר להגיד, חיפוש של emotions.
ואיך הם עושים את זה? כלומר, מה...
אני חושב ששתיהם עובדות על תכנים, כשהם מסתכלים על על התגובות לתכנים.
אוקיי, אז בוא נגיד שאני רק אחזרוק איזה שימוש אפשרי, זה שהצורה שבה יגידו איזה רגשות יש, הם יהיה בעזרת השפה הזאת. כאילו שהיא או תתלבש למנגנון שמזהה, או שהבן אדם כאילו יוצר האתר, או...
אז זה בנסתם עכשיו שומעות את האינפורמציה שלהם באיזשהו פורמט משנה.
אחר, ואז בעצם בגלל שיש לך פורמט שהוא אחיד, אז עוד אנשים יכולים להשתמש בזה, לעשות את הדברים מאוד מעניינים. למשל, אם הדפדפנים יתמחו בזה, אז הם יוכלו אולי בהקראה של טקסט, לעשות את זה עם אינטונציה ולא לעשות את זה יבש. חבוד, שני שימושים אחרים, זה א', שבאופן אוטומטי המערכת מזהה את הרגשות שמדברים עליה, כלומר לא שבעל האתר או המשתמשים אומרים מה יש, אלא המערכת אוטומטית לזהה את זה. והדבר השלישי זה באמת ייצור של נניח אתה בא הביתה, אתה כולך מבואס, ואז מה, באיזושהי צורה, אתה יודע, מהקול שלך או מהבעות פנים אפילו, ש... אם יש זיהוי כזה, וזה דברים שהם כבר קיימים, אז הוא ידע להתאים את ה... הוא ידע שאתה בועז, וידע להתאים לך את התאורה נניח ואת המוזיקה.
תחשוב על אתר שיכול לשנות את ה-UI שלו לגמרי, בהתאם לאמושן של התוכן.
כן, בדיוק.
הצורה שבה אתה מגיש היא הרי...
כן. אז יש אפליקציה היום שהיא קונספט שראית, שממש משתמשת בזה?
זה... א', אנחנו מדברים פה על התקן שיצא לפני שבוע ברמת הטיוטה הראשונית, אז בטח עוד אין דברים שמשתמשים בתקן הזה, כי הוא פשוט דבר שהוא ישתנה המון, והדוגמאות שנתתי זה דוגמאות שמציינים שם, של באמת דברים שהם כן קיימים, פשוט לא משתמשים בזה, כך רובוטים חברתיים, כאלה אפליקציות שיכולות להתאים נניח איזה משהו רגשי, הם עובדים נניח עם מישהו שיש לו אוטיזם למשל, וצריך איזה פן רגשי פה יותר מרק דברים שהם, בוא נגיד תכלס, אז זה מבוסס על דברים שהם קיימים, אבל כמובן שכשעובדים על דברים כאלה חדשניים, אז הם תמיד משאירים את זה מאוד מאוד פתוח ולא מגדירים מה הולך להיות, כי הם לא יודעים. וגם רק אני אגיד פה, שהם באמת מתייחסים לזה, זה גם מאוד מעניין, שהם לא מגדירים סט סגור של תכונות, של רגשות שבהם יוכלו להשתמש, אלא מסגרת שאומרת נניח, אני לא מחמה רגש שבו אתה צריך להשתמש, אבל רגש מוסכם שיש לו עוצמה. אוקיי, אז העוצמה של רגש יכולה להיות חזקה או חלשה, על זה יש הסכמה דרך רבה, אפילו בקהילה המחקרית. אז את זה משלבים לתוך אותו תקן, אבל לא נניח את סט הרגשות שמתאים למצבים מסוימים, כי זה משהו שיכול להשתנות. זה ככה בכללי, ושוב, זה משהו בתחילת דרכו.
זה נראה לי בכלל, אתה יודע, אתגר כללי, שאתה מנסה ליצור איזשהו תקן, עד כמה ספציפי אתה רוצה להיות.
נכון.
ככל שאתה פחות ספציפי, יש לך סיכוי גבוה יותר להשיג הסכמה.
נכון, ובצד שני, אם אתה יותר מדי...
ספציפי זה מאבד את
ה... אם אתה יותר מדי ספציפי, כן, אז אתה יכול שאתה פשוט מפספס בקצת, כן? אז אתה רוצה להרחיב מצד שני, אם אתה לא מספיק ספציפי, אז לא תפסת כלום.
יפה, אז אני חושב שבדיוק זה הנקודה להסביר באמת מה התהליך של יצירת תקן, כי זה בדיוק ככה יכול לתת איזו תמונה על הדברים. אז א', תקן, כשאנחנו מדברים כמובן על W3C, ועוד מילה חשובה לפני זה, אם אתם, מישהו ייכנס לך לאתר של W3C, הוא יראה שם רוב הזמן את המילה recommendation. Recommendation זה טרמינולוגיה של ה-W3C לתקן, לסטנדרט, למפרט, זה בדיוק אותו דבר. הם בחרו בטרמינולוגיה
הזאת... אתה תורגם את זה לעברית, מעניין.
א', תשמע...
לעברית אם אתה כותב המלצה...
אז זהו, כבר עבד לזה, נכון, אז אני תמיד משתדל להבהיר את זה שאומרים, כתוב recommendation אמנם, אבל זה תקן לכל דבר. זה אני מניח בא מהמקום שהם לא חופים את זה, כלומר, אתה יכול לבחור להשתמש בזה, אתה יכול להם... לעשות את זה ברמות שונות, כן. ואף אחד לא יבוא ויגיד לך...
באופן דומה, בעולם באינטרנט יש את ה-RFCs.
כן.
Request for comments, שאין בו שם שום בקשה לשום הערות.
אבל בתכלס, כשאתה רוצה לכתוב מול זה, אז אתה ניגש ל-RFC.
כן, כן, אומרת, כן. זה התקן דה-פקטו. אין שם בקשה ואין שם הערות ואין שם כלום. זה התקן.
יפה, אז זה מה שאני אומר כשאני מתייחס כאן לתקן, לא תמצא... האמת שהם היום מתחילים ככה, אלו אתר חדש וכתוב שם יותר סטנדרט מאשר recommendation, אבל כשאומרים recommendation בהקשר של W3C זה התקנים. עכשיו, אתה...
יש משהו שהוא יותר נמוך?
יש, אוקיי, יפה, אז recommendation, כלומר שזה הרמה הגבוהה ביותר, זה משהו שה-W3C מכיר בו, והוא אומר לפי זה צריך לעבוד, זה ברמה הכי רחבה. יש עוד מסמכים שה-W3C מתייחס אליהם, ועוד מעט אני אתייחס, אבל קוראים לזה notes, כלומר כאלה מזכרים או סיכומים של קבוצות עבודה, שהם באים ומאגדים את, את כל הידע, או חלק מהידע, או best practices של איך לעשות דברים, אבל הם לא מוגדרים כתקן. אז יש לזה איזשהו מעמד שונה, ופחות פחות מחייב, בוא נגיד, מה-recommendations. עכשיו, התהליך של היצירה של דבר כזה, הוא א' מתחיל מאיזשהו רמה של עניין. כלומר, עניין זה אומר שאו, שהצוות, יש צוות של 60 אנשים פחות או יותר בתשלום, שהם קוראים לזה הסטאף של ה-W3C, שנמצאים במקומות שבהם זה מתארח, והם גם עושים כל הזמן מוניטורינג של הסביבה כדי למצוא את הדברים שהם יכולים להיות רלוונטיים. חברים בארגון, ה-300 חברים האלה, אז יש להם יכולת מנגנון שנקרא Member Submission, שהם יכולים להגיש הצעה לטכנולוגיה חדשה שכדאי לעבוד עליה. וגם הם עושים כל מיני וורקשופס שבאים כאילו אוספים כל מיני אנשים מכל מיני תחומים כדי לשמוע את החוות דעת שלהם ובעצם ליזום פעילויות ששווה לעבוד עליהם. אז זה המנגנונים החשנים של ה-W3C כדי לנטר על מה כדאי להתחיל לעבוד עליו. עכשיו ברגע שמוצאים דבר כזה, זה נכנס לאיזשהו תהליך פנימי של ה-W3C שבודקים האם בעצם יש הסכמה בתוך הארגון שבאמת זה משהו שהוא צריך לעבוד עליו. וברגע ששוב קונצנזוס פנימי כזה, אז בעצם יכול להתפתח לאו פעילות חדשה או קבוצת עבודה או קבוצה שעובדת על זה. פעילות זה בעצם כמה קבוצות, נניח יש לך את הפעילות של ה-XML, אז יש לכם כמה קבוצות עבודה מתחת לזה שעובדות על היבטים שונים של ה-XML. אוקיי, זה המשמעות של פעילות, בסך הכל קונספט של כמה קבוצות עבודה. עכשיו הקבוצות
של אותו בעצם באים וממש כותבים את החוקים.
יפה, בדיוק. אז הקבוצות ב-W3C יש 4 סוגים. הקבוצה היחידה שכותבת, שהתוצר הסופי שלה זה תקן, זה קבוצת עבודה. יש קבוצות עניין שהמטרה שלהם זה לכתוב נניח את הנורץ האלה, להיות איזשהו גוף שהוא תומך ביצירה של תקנים, אבל הם לא יושבים וכותבים תקן. הם יכולים להיות כאילו בעצם איזה מקור ידע שאפשר להסתמך עליו. יש קבוצות אינקובטור שהם כשיש בעצם הצעה חדשה, אז לפעמים קודם תלך לקבוצת אינקובטור שבודקת את כל הבעלי עניין ומה הרעיון ומה האפשרויות בעתיד לעשות, ואז היא בעצם נותנת איזו המלצה בסוף, האם כדאי להמשיך לעבוד על זה.
יצא אפילו בקשר עם חלק מהאנשים בארגון בעצם?
באופן אישי? באופן אישי וירטואלי, כלומר לא פגשתי את רובם אישית.
אתה יודע מה הרקע שלהם? כלומר, מאיפה הם מגיעים?
אוקיי, יפה. אז האנשים שמרכיבים את קבוצות העבודה, זה א', חלק, יש תמיד אנשים מהצוות עצמו, מהסטף הזה של ה-W3C, השאר זה, בקבוצות עבודה זה יהיה מהחברים באיגוד, ואז יקחו משם את האנשים שהם, שבעצם שהם ממוכים בזה, מהחברות שהם חברות, ויכול להיות גם מה שנקרא invited expert, שזה בן אדם שמזהים אותו כמומחה בתחום שעליו עובדים, ומזמינים אותו להיות חלק מקבוצת העבודה. בקבוצות עבודה זאת הדרך היחידה שלא חבר, מישהו שהוא לא חבר בארגון הזה, יכול להשתתף בקבוצת עבודה.
חייב להיות, מי מוביל? מי הוא המודרייטור של קבוצת עבודה כזה?
אז יש לכל קבוצה,
כדי שמשהו יקרה, מישהו צריך לדאוג
ש... אז א', התהליך הזה בגלל שהוא מאוד מסודר, לכל קבוצת עבודה תמיד יהיה לה, ולכל קבוצה בכלל יש לה מה שנקרא צ'רטר, שמגדיר בצורה מאוד מדויקת למה היא נוצרה, מה הדליברבולס שלה, כלומר מה התוצרים שהיא צריכה לתת, איך, מי יכול ומה, איך מצטרפים לקבוצה, ומה, מתי הפגישות וכל זה, כלומר בצורה מאוד מדויקת, ועל כל קבוצת עבודה אפשר למצוא את זה. זה ברמת ככה מקרו, בוא נגיד. באופן ספציפי לכל קבוצה יש צ'ייר, שהוא כאילו היושב ראש של אותה קבוצה, והוא עושה איזה שהוא כאילו מוביל אותה.
והוא למשל מישהו מהסטאף, הוא בתשלום של אדם ליטרסים? זה לא חייב להיות.
אני לא חייב שהוא חייב להיות, הוא לא חייב להיות מהסטאף. כלומר, יכול להיות מישהו, רק מספיק חבר, ויכול להיות מוביל של קבוצה כזאת. עכשיו, בעצם ברגע שיש את הקבוצה הזאת, אז זה לא שכאילו הם באים, יושבים, כותבים תקן אחרי 3 שנים, יוצאים ואומרים זהו חבר'ה, מה אתה תתחילו לעבוד ככה. יש כאן תהליך ליצירת קונצנזוס מאוד מקיף ומאוד גם מעניין לטעמי, שזה מתחיל מזה שהם באמת יושבים וכותבים על בסיס, אם היה מסמכים קודמים שהם יצרו נניח כקבוצת אינקובטור, אז זה מתבסס על זה, כל מיני דברים קיימים.
זאת אומרת קונצנזוס, את מי שואלים?
עוד שנייה להגיד לך בדיוק, זה בדיוק הנושא של התהליך של היצירת תקן. אז הם יושבים ואז בעצם עושים את הפגישות האלה ומתחילים לעבוד על התקן, ואז הוא מתפרסם לציבור באופן פתוח לחלוטין לפעם הראשונה במצב של דראפט, כלומר טיוטה, שזה למשל, עם מושן אמלה זה יצא לפני 3 שבועות, פעם ראשונה כטיוטה. ואז בעצם המשמעות...
זו הקריאה הראשונה בכנסת.
זה הקריאה הראשונה.
אפילו לפני?
אולי לפני אפילו. ויש כאן משהו שונה מהכנסת, שזה, טוב, אני לא מכיר את התהליכים שם, אבל זה פתוח לחלוטין לציבור. זה המשמעות כאן. עכשיו, כשזה מתפרסם כטיוטה פעם ראשונה, הם בעצם אומרים, אנחנו קבוצת העבודה, לפי שאנחנו רואים את זה, התקן כולל את כל הדברים שאנחנו נועדנו לעשות בצ'רטר. הוא כולל כרגע את זה. אחר באו אתם הציבור, מומחים, אנשים מהתחום הזה, תנו לנו הערות, תגידו לנו, זה לא כולל את זה, זה לא נכון ככה, ככה, ככה. ומקבלים בעצם הערות, גם בפנים, מתוך הארגון, גם מבחוץ. ואז הם בעצם חוזרים לעבוד על זה, לפי הערות האלה. עכשיו, יש עוד ארבעה שלבים של התהליך של התקן, שבשלב מסוים אחרי שזה עבר יכול להיות כמה סבבים כאלו שאין עוד הערות, זה יעבור למצב של last call, כלומר קריאה אחרונה תת הערות, ואז עוד פעם זה נשאר בסטטוס הזה, ואז בעצם זה יעבור ברגע שהם בעצם יגידו, אוקיי, מיצינו, כלומר קיבלנו את כל ההערות, שילבנו מה שאנחנו מוצאים שראוי ומה שצריך להיות, ואז הם יוצאים וקוראים, המסמך עופר לסטטוס של candidate recommendation, כלומר הוא מועמד, הוא מועמד להיות המלצה, ואז הם אומרים, טוב, בואו תחב תטמיעו את זה. ואז הם בעצם מבקשים מהציבור, שוב, ממש הם מהציבור מבקשים, בואו תטמיעו את התקן הזה, ותראו לנו שהוא עובד.
ובדרך כלל זה לוקח סדר גודל של שנה, שנתיים, שלוש?
זה לא, כן, זה סדרי גודל של שנים בודדות.
להגיע לעצמה.
לא, להגיע מרעיון ראשון עד ל-recommendation.
זה משתנה. יש למשל את המקרה המאוד יוצאת אופן של ה-HTML5, שעליו עובדים כבר הרבה זמן, וגם הצפי לשחרור שלו זה הכי קצר שאני שומע, זה משהו כמו שנתיים. אבל בדרך כלל כן, זה יהיה סדר גודל של שנים. אחר צריך להביא בחשבון שכאילו לפעמים זה מן הסתם יותר קצר, לפעמים יותר רוק, ולפעמים הוא לא הגיע למצב של תקן, כלומר באיזשהו שלב יכולים להגיד, טוב, הטכנולוגיות השתנו, זה כבר לא רלוונטי יכול להיות, לפעמים זה מתאחד עם עבודות אחרות שעושים ולא רוצים בעצם להמשיך לעבוד על זה, או במצב שזה כן מתקדם לעבר תקן, זה יכול לעבור עוד שני שלבים של בגרות, כלומר שעה זה הופך ל-proposed recommendation, וזה יגיע לשלב הזה רק אחרי שיש, ראו שבעצם ממש יש דוגמאות ליישומים של כל התקן, כלומר שכל הרכיבים באותו תקן כבר יושמו, ורואים שהוא עובד, עובד כמו שצריך, וזה אפשר להשתמש בזה, ואז בעצם יש איזושהי הצבעה גם בתוך הארגון, שהם מקבלים את זה, ואז זה בסופו של דבר עובר לסטטוס של recommendation, שזה אומרים ממש ה-W3C endorse את התקן הזה, ומוצאים אותו, כלומר, אומרים בואו תשתמשו בו.
כמה תקנים מגיעים לבגרות?
יש היום מעל 120 תקנים כאילו שהם במצב של בגרות, ויש כרגע עוד משהו כמו 70 קבוצות שעובדות על, מתוכם 40 זה קבוצות עבודה שעובדות על סוגים כאלה ואחרים של תקנים. אז זה הסדר גודל של ה...
אני דרך אגב כמעט הצטרפתי לקבוצה כזאת.
באמת?
כן.
איזה קבוצה?
אני דרך אגב כמעט ראיתי נחש.
לא. לא, תראה.
זה עלה כמעט.
לא, הציעו לי והבנתי שפשוט אין לי זמן לזה.
מה, תספר דווקא...
שקבוצה שמגדירה מרקאפ לנגוויץ' לאנוטציות לוידאו.
אוקיי, כן.
נגיד, להגדיר, אוקיי, זה בן אדם, זה אוטו, זה נוסע מפה.
איך הם הגיעו אליך?
עבדתי על מוצר שעושה את זה בעצם ביוטיוב.
ופנו מה-W3C, כלומר פנו אליך?
מישהי שהיא כבר חברה בצוות הזאת, פנתה למישהו שעובד איתי והוא פנה אליי.
כן, זה נושא כאילו מאוד מעניין, כי אנחנו באמת נשמח אם יהיו חברים בקבוצות האלה, גם בקבוצות עניין שלא תמיד חייבים להיות חבר ב-W3C עצמו, וגם יכול להיות כן חבר ב-W3C, או כאיזשהו נציג שיהיו מארץ חברים בדברים האלה, כי זה... כאילו זה איזשהו משוב שיכול להגיע מארץ בזווית אחרת, ואנחנו מאוד, זה אחד הדברים שאנחנו נוטים שיקרו בעצם, המשרד הישראלי, שיבואו אנשים מארץ ושתתפו בקבוצות האלה, אז באמת אם יש אנשים שיש להם ידע בתחומים האלה וזה מהתחום פעילות שלהם, מוזמנים לפנות אלינו כדי שניצור איזשהו קשר ומאוד נשמח שהם ישתתפו.
דרך אגב, זאת הייתה קבוצת עבודה של W3C, או כי יש הרבה מאוד תקנים שהם לא שייכים לדעת, לא יודע, יש קבוצות עבודה של MPEG. לצורך
העניין או של... לא, זה לא היה אמפג, לא. עם אמפג דיברתי, אבל זה לא היה. אני חושב שזה היה W3C, אבל אני לא סגור את זה.
אוקיי, רעיון דומה. בקיצור, זה יכול להיות ככה.
כן.
והיה ML בסוף. אז ככה ש...
עם ML, אז...
אז בואו נדבר על HTML5. מה קורה שם ולמה אתה מחזיק ככה שנתיים? חשבתי שזה כבר בחוץ.
HTML 5 זה בעצם הגרסה הבאה של HTML, כן? שהגרסה הקודמת שלו, שזה מה שאנחנו נמצאים בעכשיו, היא פורסמה בערך לפני משהו כמו 10 שנים.
והיא למרבה הפתעה נקראת HTML 4.
נכון.
או 4.1.
4.1, כן. זה תקן שהעבודה עליו התחילה מחוץ ל-W3C, ובשלב מסוים זה הפך, זה התאחד, וזה הפך לקבוצת עבודה גם של ה-W3C. וזה מן הסתם נושא מאוד 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 בסיסי של הרשת. יש כאן הרבה מאוד אינטרסים של כל מיני גופים ומשיכות לכל מיני כיוונים, ולכן יש כאן לפחות ברמת העבודה של W3C איזשהו סוג של אנומליה, כלומר זה לא התהליך הרגיל, יש שם קבוצת עבודה מאוד מאוד גדולה וזה לוקח זמן.
זה גם תקן די שאפתני, בסך הכל הוא מוסיף די הרבה פונקציונליות ל-HTML.
אני אגיד לך, הוא ההבדל, ה-HTML 4 נועד להציג דפים סטטיים באינטרנט. ה-HTML 5, החזון שלו, זה מערכות באינטרנט. זה ממש מערכות כמו שיש לך.
אפליקציות, כן.
אפליקציות.
אפליקציות וגם קצת הכנסה של סמנטיקה.
והכנסה של סמנטיקה, למרות שככה, אם מדברים על הנושא של סמנטיק ווב, אז יש הפרדה בין זה. כלומר, הם לא כל כך מערבבים. אני חושב שהסמנטיקה שאתה מדבר היא, כלומר, לעשות את הקוד ברור ושנדע מה הוא מדבר, אבל אם אנחנו, שלא נתבלבל, כאילו, בין המושג סמנטיק ווב, שעליו מדברים, שזה RDF ודברים כאלה, שהוא לא כל כך מופיע.
הוא תקן אחר אולי.
זה תקן אחר, למרות שיש קשרים בין התקנים תמיד.
כן, עכשיו אני רוצה למזלג HTML 5, קודם כל הוא כבר מיושם בכמה בראוזרים.
נכון. אז דבר שלנו, דבר מאוד מאוד חשוב, זה שכל השחקנים הגדולים פה, הם חברים בקבוצת העבודה. מוזילה, מייקרוסופט, גוגל.
איזה בראוזרים כרגע בעצם מיושים HTML 5?
כל הברוזרים הגדולים, כל הברוזרים משתמשים באיזשהם חלקים של HTML 5. זה לא תקן סופי ולכן לא כולם יסמים את הכל, בין היתר כי עוד אין את הכל. אוקיי?
שהחלקים החדשים הם בגדול, לפי מה שאני זוכר, זה ככה, זה וידאו וזה קנבאס.
יש כמה דברים.
אופליין.
נכון, אופליין, ויש לך אלמנטים חדשים שהם יותר ברורים מבחינה סמנטית, כלומר אתה יכול להגדיר נניח את ההדר של מסמך ואת התוכן שלו ואת הפוטר שלו, ממש ברמה של אלמנטים נפרדים.
אדובי בקבוצת העבודה הזאת?
לפי דעתי כן. אפשר להסתכל כאילו זה הכל פתוח, אני לא זוכר.
בגלל האופליין של אייר?
בגלל הווידאו של פלאש.
אוקיי.
אנחנו לקחת להם
כל השוק. אז באמת
שלא מרוויחים איזה כסף גם ככה, אבל זה הדבר, זה הגורם העיקרי שגורם לאנשים להתקין פלאש.
הפלאש כאילו גם מתקדם, אז כלומר גם מתקדם, הוא לא נעצר במשהו הפעם, אז אני לא חושב שזה משהו שיבוא ויהיה HTML 5 ויפסיקו להשתמש בפלאש, אבל באמת הרבה, יש דברים כמו הקנבאס ודברים כאלה שהם באים לתת פה פתרונות דינמיים לדברים שאדם לא היה אפשר לעשות והיה צריך תוספים לזה. אז באמת יש את הנושא של הווידאו גם, שזה גם נושא שעובדים עליו והוא צריך לפתור בעצם את הנושא של הקודק ודברים כאלה. וגם עושים מאוד חשוב זה שהם הוציאו הרבה מהאלמנטים, בעצם מהתגים שהם מתייחסים לעיצוב. וממש אמרו כאילו זה נושא שצריך להיות חלק מה-CSS, כל מיני נושאים כמו
פונטס.
כן, בדיוק, כמו נושאים של strike true וה-big וה-center ודברים כאלה, זה דברים בעצם שממש כאילו לא יהיו חלק מה...
זה טוב שיש תקן שהוא לא רק הולך קדימה, אלא גם מוריד את כל העודפים שנשארו מקודם.
נכון. למרות שהבולד אגב לא ירד, לא, נשאר כי זה כאילו בא להגיד שזה כאילו שזה חשיבות לטקסט הזה, כלומר, לא בהיבט של העיצוב של זה.
אוקיי. וסטרונג?
אחד מהשניים, אני לא זוכר.
אוקיי. בסדר. אבל זה טוב שמורידים. זה טוב שמורידים.
כן, זה כלומר...
אמרנו, השלמות היא כשאי אפשר להוריד יותר דברים.
שב-HTML יש להם עוד הרבה עבודה. טוב, דיברנו קצת על סמנטיק ווב, שזה... קודם כל זה אחלה באזוורד. זה נמצא כבר הרבה זמן באוויר. כן. אז בואו נסביר מה זה ואיזה תקנים קיימים בתחום.
יפה, אז המשמעות של הסמנטיק ווב, ובאמת יש לזה מן הסתם אנשים, כאילו יכולים לתת את זה פירושים שונים, אני מדבר מהזווית של W3C, זה ש... אם דיברנו מקודם שהרשת היא נועדה להציג דפים סטטיים, אז היא גם נועדה רק להציג אותם ככה שאנשים יוכלו להבין אותם. כלומר, רק מציג את הדברים. המחשב, המכונה עצמה לא מבינה את התוכן של המסמך, וזה בעצם איפה שהסמנטיק ווב, משהו בא לתקן, הוא אומר, אנחנו רוצים שהמחשב יוכל לזהות את התוכן של המסמך, שהוא יבין מה יש בו.
בוא ניתן דוגמה פשוטה.
דוגמה פשוטה זה שאני מדבר על, אני אומר נניח שם של מישהו ב, של, ב, בדף שלי, ואז אני גם, ואז המחשב בעצם יכול לדעת שזה בן אדם, ואולי יותר מזה שזה הבן אדם שכתב את זה. אוקיי, היום אם אתה כותב, כותב נניח בבלוג שלך, נכתב על ידי, על ידי רן תבורי, המחשב רואה את זה כטקסט.
והמחשב לא מבין עברית.
הוא לא מבין עברית, הוא לא מבין אנגלית אפילו, הוא לא...
כן, הדרך להסביר בשפה שלו זה להוסיף איזשהו טקסט ל-XML, שאומר, כרגע אנחנו מדברים על author, שזה טקסט שהוא מכיר, אפשר להגיד מה הכתובת שלו, או מה האימייל שלו, או...
יפה, אז יש בעצם... הטכנולוגיה הבסיסית שעושים את זה נקראת RDF, שזה Resource Description Framework, שהיא בעצם באה ויוצרת מסמך נפרד שהוא לא חלק מהדף HTML ובו יש את המידע הזה, אוקיי, ברמה הזאת. אחר באו ובעצם לפני בשנים ואמרו, ניסו לחשוב על זה בדרך אחרת, ואז יצרו את ה-RDFA, שזה אומר שממש בתוך ה-HTML אתה משלב attributes, כלומר זה ה-A ב-RDF שיש בין בדיוק מה שתיארת עכשיו, כלומר שאתה משתמש באיזשהו אוצר מילים שמוסכם מראש, ולמשל אתה אומר המילים האלה מייצגות את הסופר של את המחבר של של הפוסט הזה, זה תאריך, זאת תמונה נניח עם התנועה שלו.
אנחנו מדברים על איים קטנים של אינפורמציה בתוך המסמך, שבדרך כלל מה HTML? HTML בסך הכל היה מסביר לבראוזר איך להציג את הדברים. אוקיי, איך להציג אותם
ויזואלית,
אבל הוא לא היה מסביר לו מה המשמעות שלהם.
ה-HTML הוא באמת מציג את התוכן, ואז בא CSS ומוסיף את העיצוב, את הסטיילינג של המסמך, ובעצם אפשר לראות את ה-RDFA או את ה-RDF כאיזשהו סוג של CSS סמנטי, כלומר מוסיף איזו שכבה של סמנטיקה שהמחשב יכול להבין אותה.
כן, עכשיו אפליקציות אפשר לחשוב לרוב, אפשר לשלב את זה בחיפוש למשל, אתה רוצה לחפש לא רק לפי מילות מפתח, אלא גם קצת לפי משמעות, למשל כל הסופרים שקוראים להם רן. אז אפשר לעשות
את זה. או יותר טוב, רן תבורי מ-Outbreak, ואז הוא ידע להגיד, אוקיי, רן מהארגון הזה.
או כל מי שגר באזור חיפה, שפרסם את האינפורמציה.
ובהנחה שזה. אבל אני אתן לך שתי דוגמאות שהן באמת מאוד מאוד יפות. נניח, בבריטניה, משרד, הממשלה, הם כאילו באיזושהי בעיה, שהיא בטח מוכרת שכל משרדים שונים מפרסמים במערכות תוכן שונות והדברים נראים שונה, ואז הם באו והם הם פרסמו נניח את המשרות שהם דרושים להם, וזה נראה שונה, והם באופן אירוני לא יכלו ליצור מאגר אחד של כל המשרות שדרושים בממשלה ובמערכת הממשלתית, כי כל אחד פרסם את זה אחרת. אז הם עכשיו ממש התחילו מהלך שממש כאילו ברמה של הנהלים שלהם עד ממש נראה לתחילת השנה או משהו כזה, הם חייבים לפרסם את הנושא של המשרות ב-RDFA, כלומר מה זה לפרסם את זה ב-RDFA? להוסיף את, את האלמנטים האלה כשמפרסמים משרה, ואז המשמעות של זה שהם לא צריכים לעבור עכשיו כולם למערכת אחידה, כולם צריכים לפרסם באותו דאטאבייס, כולם צריכים זה, הם בסך הכל כל מי שיש לו יכולת לפרסם HTML צריך להוסיף את האטריביוטס האלה, ואז הם יכולים ליצור מאגר אחד של כל העבודות שמוצעות בממשלה למשל, בסדר? כי הם פשוט שואבים את זה מתוך זה, כי זה בעצם הבסיס שלו, הופך את זה לסוג של, של דאטאבייס שהוא מעבר לרק התוכן שמציגים. ועוד יותר מזה, אם אתר אחר של משרות ירצה לבוא ולהציג את המשרות הממשלתיות בתחום מסוים למשל, הוא גם יוכל לעשות את זה, כי הוא יכול להגיש לזה באותה, באותה צורה, זה התוכן פתור.
למה זה שונה, או במה זה שונה, או יכול להיות שזה אפילו נושק ל-RSS? שהוא בעצם לוקח תוכן והופך אותו למשהו, לאיזושהי שפה שהיא קצת יותר אטריביוטית. נכון שיש תוכן גדול, אבל ב-RSS אתה יכול גם להגיד, אוקיי, אלה הטאגים או הקטגוריות של המסמך שלי, והוא מדבר על 1, 2, 3.
א', ברמה ההיסטורית, RSS שנוצר בהתחלה,
קראו לו RDF.
RDF, RDF, שהיום זה Really Simple Syndication נקרא, אבל זה התחיל מ-RDF, ובאיזשהו שלב זה הופרד. אני לא יודע להגיד בדיוק מה המשמעות הזה שזה הופרד, למה הם עשו את זה, אבל יש דברים שאתה יכול לעשות כאילו את ההמרה הזאת ל-RDF, וזה ישמש באותה צורה.
אני זוכר שבטייפד...
אני נראה שזה נושק, זאת אומרת, יש קשר ביניהם, אבל...
נכון,
ושם אתה מצל... כלומר, אתה לא יכול לשים טאגים קטנים של RSS בתוך הקונטנט של HTML.
אתה לא יכול להגדיר את הטאגים שלך החופשיים, או האטריביוטים החופשיים.
יש קשר ביניהם, כלומר, הקשר הוא, אני חושב, הוא מבנה, כלומר, RSS, בא ואומר לך, יש חלק שהוא טייטל, יש חלק שהוא קונטנט, יש חלק שהוא תאריך, בניגוד לדפי HTML, שזה הכל טקסט חופשי, שאתה יכול לכתוב איך שאתה רוצה, ואף רובוט לא יבין את זה.
אני זוכר שבהתחלה, בטייפד, כשהתחלתי לכתוב בטייפד, אז היה ממש בתוך ה-HTML של פוסט, היה סקשן שהיה בקומנט של RDF, שהיה בעצם מאוד דומה למה שהיה יוצא איתו אחר כך ב-RSS, אבל זה היה ממש מוגדר
ל... זאת אומרת, איזשהו רמז לרובוט שהולך לקרוא את זה,
כן.
אבל עדיין לא רוצים שגידי אדם יראו את זה.
אני חושב של... לא יודע, מישהו גדול ככה משתמש היום ב...
יש חברה קטנה בשם גוגל, שהם מתחילים לאמץ את זה. יש מה שנקרא Rich Snippets, שאם אתה מפרסם RDFA את האטריבוט שגוגל מכירים, אם תחפשו גוגל ו-RDFA, אתם תמצאו את זה, ומה שאומרים, אם תפרסמו את התגיות האלה, הם ישלבו את זה בחיפוש.
עכשיו, באינדוקס.
באינדוקס, וברמה של כשאתה מקבל את התוצאה, אז אתה תוכל לראות לא רק את התוצאה, אלא נניח אם שמת, הם מכירים משהו כמו המחבר, ואת האפיליישן שלו, כלומר מאיפה הוא נניח וקישור אליו, ואז ברמה של תוצאות חיפוש אתה מקבל את המידע הזה כבר כשאתה מקבל את התוצאות, אז זה התחלה של המימוש של זה.
כלומר אתה חוסר זמן, אתה לא צריך ללכת לקרוא ולהבין אוקיי, הוא עובד
בדיוק, אתה מקבל ממש את התוצאה ואתה רואה מי הבן אדם שכתב את זה. התחלה של המימוש של זה, כמובן גם יאו עם סרט שמנקי גם כן.
זה עוד איזשהו תמיד היה לי בראש סמנטיק וב זה driven by יאו. לא יודע למה.
כי הם גדולים.
כי היית בגוגל.
לא, זה עוד לפני
זה. עוד לפני זה. אני חושב שהייתה להם דווקא, הייתה שם עבודה משמעותית, אבל אני לא זוכר מה זה. אולי זה האקדמיה שלי. טוב, אז אנחנו לקראת סוף הזמן. יש עוד משהו ש... תכננו
לחסות? אני חושב שמה ששווה לדעת ברמה של האנשים שכן מתעניינים לקחת איזשהו חלק, אז א', אם מישהו באמת מעוניין לקחת חלק בפעילות של W3C באיזושהי צורה, הוא יכול ליצור קשר עם המשרד הישראלי, נמצא את כל הפרטי קשר באתר שלנו. עכשיו
זה... בפורמט RDF,
אבל... א', ברמה של כאילו להשתתף בקבוצות, אם יש אנשים שמומחים אז אפשר לבדוק את הנושא הזה. בית ברמה של...
איזה קבוצות יש? אתה יכול להגיד בקיצור?
בקיצור, יש, כמו שאמרתי, זה 70 קבוצות שונות, ובתוכם 40 קבוצות עבודה, שעובדות על XML, על ה-HTML, על כל הסטנדרטים האלה של הסמנטיק ווב.
יש משהו שהוא ייחודי לישראל, משהו שמתעסק ב-Right to Left?
יש, יפה. אז יש פעילות שלמה שנקראת Internalization, אוקיי? כלומר, התהליך של להפוך דברים לבינלאומיים, שזה עושה מאוד חשוב ב-W3C, כי זה חלק מהמהות שלו, כלומר, שכולם יוכלו להשתמש בדברים.
נתת לנו פה כרטיס קטן על...
נכון, זה כזה, מין כזה מיני צ'יט שיט של איך לעשות דברים, כך שתזכרו אותם. לישראל כרגע יש לנו נציג בקבוצת העבודה הזאת, שעכשיו הוא מתחיל את הפעילות במסגרת של קבוצת העבודה הזאת, אז זה ממש פעילות, כלומר, שמוקדשת לזה, ויש ממש גם... notes, כלומר לא ברמה של תקן, אבל ברמה של נוט, על איך לכתוב ב-right to left, ואיך לעשות דברים שהם יהיו בינלאומיים. אז זה ככה בהיבט של הישראל, זה לא רק ישראל, right to left, אבל יש לנו חלק בנושא הזה. ומעבר לזה אנחנו גם, אתה יודע, כשמתפרסם, כל הזמן מתפרסמים דברים שעברו או לשלב תיותיו ומחפשים פידבק מהציבור, או שעברו לרמה יותר מתקדמת ומחפשים יישומים שלהם. אז אנשים כמובן מוזמנים להסתכל, זה מתפרסם חלק מזה בעברית באתר שלנו, שאני מפרסם את זה, חלק ישירות כאילו תמיד באתר של W3C עולמי, אז אם מעניין אנשים, הם מוזמנים א' לקחת חלק, הם יכולים ישירות בקבוצות דיבור שלהם וזה, ואני אשמח כמובן שיתעדכנו אותם.
אז אם אתם רוצים להשפיע על איך יראה אינטרנט בעוד 3 שנים, צורים היה
קשר. וכמובן, עוד נושא מאוד חשוב, אנחנו מתחילים עכשיו סדרה של מפגשים שמועדים בעיקר ככה למפתחי אתרים, אנשים שממש שמיישמים את הדברים האלה, את התקנים. אז יש סדרה מאוד מעניינת של מפגשים עם hands-on, שעשו ממש על HTML, סמנטיק ווב, נגישות, שזה נושא מאוד מאוד חשוב, גם ל-W3C ובכלל, אז גם יש שם כל מיני דברים כאלה, אז גם אם אנשים שמעניין אותם ימצאו לזה את כל הפרטים באתר שלנו, ואם יש אנשים שהם תותחים ורוצים לבוא להרצות, גם מוזמנים ליצור קשר.
יש איזשהו סטנדרט שמדבר על פודקאסטים?
לא, אבל אפשר להציע, אתה יודע.
אוקיי, אחלה, יאללה.
תודה רבה.
תודה רבה.
אתה רוצה לעשות את משפט
הסיום? יש את הסיום? אני... יש את המשהו
סיום. משהו כמו להתראות.
להתראות, פודקאסט הבא, 49.
Stay tuned.
Stay tuned.
Bye.